שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק א' במסכת סנהדרין, באתר sinai.org.il, דף ימי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בשורה האחרונה של העמוד הקודם. בדף הקודם התחלנו לדבר על תחיית המתים, הבאנו 8 מקורות או רמזים לתחיית המתים מהתנך. חלק מאותם רמזים נאמרו בעקבות שאלות של קוטים ומינים. היום נראה עוד כמה תמיהות של מינים וגויים על תחיית המתים, כשהיום הנושא זה לא להביא פסוקים, אלא להסביר את ההיגיון. אז שאלה ראשונה ששאלו נגד תחיית המתים, שאל את זה קיסר לרבן גמליאל, וגם מין אחד שאל את רבי ימי, הרי אדם כשהוא מת הוא הופך לאפר, איך אפשר לעשות אדם חי מאפר? עכשיו עוד רגע נראה את התשובות, רק נאמר שהעיקרון של התשובות זה שהם אומרים לו, הרי כמו שהשם יכול לברוא אדם מטיפה סרוחה ועולם מתוהו ובוהו, ברור שהוא גם יכול לברוא אדם מאפר. אז זה העיקרון של התשובה, עכשיו נראה את הסגנון של התשובה של כל אחד. אז לגבי מה שהקיסר שאל את רבן גמליאל, במקום שרבן גמליאל יענה לו, הבת של אותו קיסר ענתה לו, אגב ראינו את זה גם בבבא בתרא, היא ענתה לו כמשל, אם אדם יכול ליצור כלי ממים, ברור שהוא יוכל ליצור כלי מתית. ורבי ימי אמר דבר דומה, אם אדם הצליח לבנות בית בלי שום חומרי בניין, כלומר מים ואפר, ברור שיצליח אם יש לו חומרי בניין, והנמשל לשניהם זה מה שעכשיו אמרנו, שאם השם הצליח לברוא אדם מכלום, ברור שיצליח לברוא אותו מאפר. אז זה סוג תשובה אחת. התשובה השנייה של הבת של הקיסר, זה שבעצם העיקר כאן זה לא הגוף, אלא הרוח שבתוך האדם, והיא ממשילה את זה לכלי זכוכית, כמו שבכלי זכוכית נושפים רוח לתוך הכלי, וזה יוצר את הכלי, ואם הכלי שובר אפשר להכין אותו מחדש, קל וחומר לאדם שהשם נפח את רוחו לתוך האדם, ברור שכשהוא מת אפשר להחזיר גם אותו. אז ראינו שתי תשובות ברמת הסברה, ועכשיו גם רבי ימי מוסיף ראיה מהשטח. הוא מביא דוגמה מסוג של עכבר וחילזון שמנוצרים מאפר. אז בינתיים טיפלנו בסוג שאלה אחת מסברה. עכשיו שאלה נוספת, אנחנו בשורה הרחבה הראשונה בעמוד א', שאל מין אחד את גביע בן פסיסה, לכאורה זה קל וחומר. אם מי שכבר חי מת, האם יכול להיות שמי שכבר מת פתאום יחיה? ענה לו גביע בן פסיסה, אני ענה לך קל וחומר הפוך. אם מי שאף פעם לא חי, פתאום יכול להיות חי, כלומר להיוולד, אז מי שכבר היה חי, האם הוא לא יכול להיות עוד פעם חי? אז זו התשובה שלו, ובזה סיימנו שתי שאלות על העיקרון של תחיית המתים. ועכשיו, כיוון שכבר הזכרנו את גביע בן פסיסה, אנחנו עוצרים לרגע מעניין תחיית המתים, ונביא ברייתא שם מסופר על שלושה סיפורים שבאו עמים שונים וטבעו את עם ישראל לפני אלכסנדר מוקדון, ובשלושת המקרים גביע בן פסיסה התנדב להיות הנציג של עם ישראל בדיון, כי הוא הסביר, אם אני אפסיד אז תגידו שאני סתם איש ואני לא מייצג אתכם, ואם אני אנצח אז תגידו שתורת משה ניצחה. אז באמת בשלושת המקרים הם השתכנעו, ובאמת בשלושת המקרים הוא ניצח בדיון. מה היו דיונים? אז התביעה הראשונה הייתה של צאצאי כנען שגרו בצפון אפריקה. הם אמרו שארץ ישראל מגיעה להם, כי באמת היא הייתה פעם שלהם, הרי התורה עצמה קוראת לארץ ישראל, ארץ כנען. אז ענה להם גביע בן פסיסה, אם אתם מסתמכים על התורה, אז אני אביא לכם גם פסוק מהתורה. כנען היה הבן של חם, שהוא הבן של נוח, וכתוב ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. אז אמר גביע בן פסיסה לאותם צאצאי כנען, אז אתם אמורים בעצם להיות עבדים שלנו, ואם יש לכם איזשהו רכוש, אז בעצם שלנו. אז לא רק שאתם צריכים להביא לנו את הרכוש ואת הקרקעות שלכם, אתם צריכים גם לעבוד אותנו כעבדים, הרי הרבה שנים כבר לא עבדתם אותנו. זה היה הדיון הראשון, עוד רגע נראה מה הייתה התוצאה שלו. הדיון השני היה תביעה של המצרים על הכסף והזהב שבני ישראל לקחו כשהם יצאו ממצרים. אז נע להם גביע בן פסיסה, אם אתם כבר טובים אותנו על פי התורה, אז אנחנו נטבע אתכם על כל אותם מאות שנים שעבדנו במצרים. אז זה התביעה השנייה. בשתי התביעות אלו אמר אלכסנדר מוקדון לאותם טובים, האם יש לכם תשובה? הם לקחו שלושה ימים לחשוב על זה, וכשהם הבינו שאין להם תשובה על זה, הם ברחו והשאירו את כל הרכוש שלהם לבני ישראל. לגבי הסיפור הראשון, הברייתא הזאת במגילת תענית אומרת שזה היה ב-24 בניסן, ובאותו יום לא מספידים ולא צמים כי זה הפך ליום טוב. אז ראינו שתי תביעות, הברייתא ממשיכה עם תביעה שלישית, וזה של הצאצאים של אברהם אבינו, כלומר צאצאי ישמעאל וצאצאי קטורה שהיא בעצם הגר. הם אמרו הרי הארץ הובטחה לאברהם אבינו, ואנחנו צאצאים של אברהם, אז למה לא מגיע לנו חלק בארץ? אז נע להם גביע בן פסיסה, הרי כתוב, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם. אז אם אבא מחלק את הנכסים שלו עוד בחייו, ולא רק זה, אלא הוא שולח את הבנים למקומות רחוקים בשביל שהם לא יבואו ויתבעו אחד את השני, אז ברור שאין לכם שום תביעה על ארץ ישראל. ועכשיו אנחנו שלוש שורות מתחתית עמוד א', כיוון שדיברנו על דיונים שהיו בין גויים לבין תנאים, הגמרא מביאה עוד שלושה דיונים שהיו בין אנטונינוס קיסר לבין רבי, שניים מתוכם קשורים ליחס של גוף ונשמה, שזה קשור לנושא שלנו של תחיית המתים. אז הדיון הראשון שאל אנטונינוס את רבי, איך השם יכול לעשות דין באדם אחרי שהוא נפטר? הרי הגוף יאמר, הרי בלי נשמה אני לא יכול לעשות כלום, אז זה אשמת הנשמה שחטאתי, והנשמה תאמר, הרי בלי גוף אני פורחת באוויר ואני לא חוטאת. אז ברור שזה אשמת הגוף, אז כל אחד מאשים את השני, אז איך השם עושה דין? אמר לו רבי, זה כמו שני אנשים, אחד עיוור ואחד חיגר, שהעיוור הרכיב עליו את החיגר, וביחד הם הצליחו לגנוב תאנים מהמלך, אז כל אחד אומר, אני לא יכולתי לגנוב לבד, זה אשמת השני, איך המלך מעניש אותם? הוא שם את החיגר על העיוור ומעניש אותם ביחד. אז אותו דבר כאן, המלך שם את הנשמה חזרה בגוף, ואז מעניש אותה. עכשיו יוצא מכאן דבר מעניין, שתחיית המתים זה לא שכר, אלא אדרבה, זה הזדמנות של השם להניש את החוטא. אז זה היה סיפור ראשון בין אנטונינוס לרבי. סיפור שני, שאל אנטונינוס למה החמה זורחת במזרח ושוקעת במערב. אז רבי אמר לו, הרי אם זה היה הפוך, היית שואל למה זה הפוך. אז הסביר אנטונינוס, התכוונתי למה היא בכלל שוקעת בצד השני. כלומר, למה היא לא יוצאת מהמזרח וגם חוזרת למזרח. אז ענה לו רבי, כי השכינה נמצאת במערב והשמש שוקעת במערב, ובזה היא בעצם השתחווה לשכינה. עכשיו, כמה מפרשים אומרים שזה בא לסמל שאפילו השמש, היו עובדי עבודה זרה שהיו עובדים לה ולכן היו משתחווים למזרח, היא עצמה משתחוות למערב לכיוון השכינה. בכל אופן, עדיין שואל אנטונינוס, אז שהשמש תלך עד אמצע השמיים, בזה היא משתחווה לשם למערב, ואז מיד היא תשקע, למה היא צריכה לסיים את כל החצי השני של השמיים? ענה לו רבי, אם היא פתאום תשקע באמצע השמיים, אז יהיה פתאום חושך, וזה יתקע את הפועלים ותוברי הדרכים, לכן היא גומרת את הסיבוב ונהיה לאט לאט חושך. עכשיו, מן הסתם, את הדו-שיח הזה, כמו הרבה מדרשים שנראה בפרק הזה, צריך להבין שלא כפשוטו. בכל אופן, זה היה השאלה השנייה ששאל אנטונינוס. השאלה השלישית שהוא שאל זה, ממתי נכנסת הנשמה לאדם כשהוא נוצר בבטן? האם מרגע הפקידה, כלומר מהרגע הראשון שהוא מתחיל להיווצר, או משעת יצירה, שזה כשכבר יש לו בשר וגידים ועצמות? אז רבי אמר לו שזה מהשלב המאוחר יותר, אבל אמר לו אנטונינוס, אם זה מהשלב המאוחר יותר, יוצא שבינתיים יש פה בשר בלי רוח, וזה ירכיב כמו שלא יכול להיות בשר שלושה ימים בלי מלח. ורבי שמע את הטענה הזאת והוא השתכנע, והוא אפילו הביא לזה ראיה מפסוק באיוב, ופקודתך שמרה רוחי, כלומר שרוח נכנסת מרגע הפקידה. אז אמרנו ממתי נכנסת הרוח, ועכשיו שואל אנטונינוס ממתי נכנס היצר הרע, כאן ברור שהוא לא נכנס משלב הפקידה, אבל האם הוא נכנס עוד בבטן משלב היצירה, או שהוא נכנס רק כשהתינוק יוצא לאוויר העולם? פה רבי אמר את השלב המוקדם יותר, כלומר עוד בבטן משעת יצירה, אבל אמר לו אנטונינוס, אם יש לו יצר רק כשהוא בבטן, אז הוא יבעט בבטן בשביל לצאת. אלא כנראה שכשהוא בבטן עדיין אין לו יצר הרע, ובאמת רבי השתכנע, וגם לזה הוא הביא פסוק. לפתח חטאת רובץ, כלומר החטאת היצר הרע, מגיע רק כשהתינוק מגיע לפתח. אז סיימנו את שלושת הדיונים בין רבי לאנטונינוס, אנחנו עכשיו בשורה הצרה האחרונה בעמוד ב', ועכשיו אנחנו חוזרים לענייני תחיית המתים, עכשיו נראה מימרות לא של תנאים אלא של אמוראים. כשהמימרות הראשונות הם בירורים טכניים של איך בדיוק יהיה תחיית המתים. אז הנושא הראשון, אנשים שהיו להם מומים שונים כשהם נפטרו, למשל עיוור או פיסח, האם בתחיית המתים הם עדיין יהיו עיוורים ופסחים או שהם כבר יהיו בריאים? אז ריש לקיש אמר שלכאורה יש בזה סתירה בין שני פסוקים. פסוק אחד אומר, הנני מביא אותם מארץ צפון וכולי, בם עיוור ופיסח הרב יולדת יחדיו, משמע שהם עדיין יהיו עיוורים ופסחים. לעומת זאת, פסוק בישעיהו אומר, אז ידלג כי היה לפיסח ותורון לשון אילם, כלומר מי שהיה פיסח או אילם כבר לא יהיה. אז לכאורה זה סתירה, עונה ריש לקיש, באמת בהתחלה הם עדיין יהיו עם המומים הישנים, אבל יהיה איזשהו תהליך של ריפוי ואז הם יתרפו. אז זה היה נושא ראשון. נושא שני, האם אחרי תחיית המתים יש עוד פעם מוות, או שאחרי תחיית המתים כבר נגמר המושג הזה של מוות? אז הוא לא אומר שגם בזה יש סתירה בין שני פסוקים. מצד אחד כתוב בישעיהו כ"ה, בילה מוות לנצח, כלומר לא יהיה עוד מוות. מצד שני כתוב בישעיהו ס"ה, כי הנער בן 100 שנה ימות, כלומר בעתיד לבוא מי שימות בן 100 שנה זה ייחשב צעיר. כלומר אנשים יחיו יותר זמן, אבל בכל אופן כן יהיה מוות, אז לכאורה זה סתירה, עונה אולה, יהודים יחיו לעולם, הגויים לעומת זאת יחיו הרבה זמן, אבל לא לעולם. עכשיו שואלת הגמרא, למה בכלל הגויים קמים בתחיית המתים, או למה בכלל חיים באותה תקופה? ועונה הגמרא, הם משמשים את ישראל כמו שכתוב בישעיהו, ועמדו זרים וראו צונכם, ובני נחר יקריכם וחורמיכם. עכשיו נאמר בסוגריים שתי הערות, קודם כל ברור מכאן שאחרי תחיית המתים אין מוות, וזה לכאורה סותר את הרמב״ם שאומר שיש מוות. הערה שנייה, ברור שלפי הגמרא כאן גם אחרי תחיית המתים יש עולם רגיל עם שדות וקרמים, ואילו השלב שעליו מדבר הרמב״ן שאחרי תחיית המתים הגוף יזדקך ולא יהיה צורך בשדות וצון וכדומה, זה שלב מאוחר יותר וזה מה שנקרא לפי הרמב״ן עולם הבא, ויש מחלוקת ראשונים האם הגויים יזכו לשלב הזה. עכשיו את אותם שני שלבים נראה גם במים רבה של רב חיסטה לגבי התפקיד של המאורות, כלומר השמש והירח לעתיד לבוא. גם כאן לכאורה יש סתירה, בישעיהו כ"ד כתוב וחפרה הלבנה ובושה החמה, כלומר יחסית לאור הרוחני הגדול שיהיה לעתיד לבוא, האור של השמש והירח לא יהיה כלום. לעומת זאת בפרק למד כתוב והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, כלומר שכן יהיה משמעות לאור של החמה והלבנה, ועד רבה האור שלהם יגדל. אז לכאורה זה סתירה, אומר רב חיסדא, יש שני שלבים, כמו שאמרנו מקודם בשיטת הרמב"ן, בימות המשיח, שזה עדיין יהיה עולם רגיל יחסית, אז אור החמה ואור הלבנה רק יגדילו את העוצמה שלהם, לעומת זאת, במה שמכונה העולם הבא, שזה השלב שאחרי ימות המשיח, אז העולם יהיה הרבה יותר רוחני, ואז האור של השמש והירח יחשבו כהים לעומת האור הרוחני. בכל אופן יוצא לפי רב חיסדא שלמרות שימות המשיח באמת יהיו עולם גשמי, עדיין יהיו בהם גם דברים על-טבעיים כמו האור הגדול של השמש והירח. ואומרת על זה הגמרא שזה בניגוד לדברי שמואל שלדעתו ימות המשיח לא יהיו שונים בשום דבר על-טבעי מהימים שלנו היום, אלא כל ההבדל בין ימינו לימות המשיח יהיה שלא יהיו מלכויות שמשעבדות את ישראל. אז לפי השיטה הזאת, מתי הירח והשמש יקרו ומתי הם יהיו חזקים יותר? עונה הגמרא שבאמת שני המצבים האלו זה בימות העולם הבא שמחרי ימות המשיח, ונסביר את ההבדל בין הפסוקים לגבי הירח והשמש, שזה תלוי באיזה מחנה מדובר, כלומר במחנה הצדיקים באמת השמש והירח יגדילו את העוצמה שלהם, לעומת זאת במחנה שכינה, אז האור של השמש והירח לא יהיה נחשב לכלום. ומימרה נוספת והאחרונה שנראה היום, זה שוב מחזיר אותנו למימרה של ריש לקיש, מה יהיה המצב של אנשים שכשהם מתו הם היו חולים, האם הם יקומו בריאים או לא? אז גם כאן אומר רבא שלכאורה יש סתירה, אבל הפעם זה סתירה בתוך אותו פסוק. מצד אחד כתוב בדברים למדבט, אני אמית ואחיה, משמע שהם יקומו לתחייה בדיוק איך שהם היו כשהם מתו. מצד שני, מיד אחרי זה כתוב, מחצתי ואני ארפא, משמע שהשם ירפא את מי שקם לתחייה. עונה הגמרא, כמו שגם אמר ריש לקיש מקודם, בהתחלה הם יקומו עם אותם מומים שהיו להם כשהם מתו, אחר כך השם באמת ירפא אותם. עכשיו איך אנחנו יודעים שהפסוק הזה, אני אמית ואחיה, מדבר בכלל לתחיית המתים? אולי כוונת הפסוק שהשם גם מוליד אנשים חדשים, וגם אמית אנשים שכבר חיים? אז על זה אומרת הברייתא, לומדים את זה מהחצי השני של הפסוק, כמו שמחצתי ואני ארפא, הכוונה היא שהשם מרפא את מי שהוא מוחץ, אותו דבר, אני אמית ואחיה, הכוונה היא שהשם מחיה את מי שהוא עצמו המית, אז מכאן ברור שכוונה היא לתחיית המתים, וזה בעצם עוד מקור לתחיית המתים מן התורה, וזה מתווסף לשמונת המקורות שראינו אתמול, ועכשיו אנחנו בערך ברבע התחתון של עמוד ב', כאן הגמרא עוברת לשוב אוסף של מקורות לתחיית המתים מן התורה, אבל את זה כבר נראה מחר, נחזור על מה שראינו היום. התחלנו בשאלות ששאלו את רבן גמליאל ואת רבי ימי על ההיגיון בתחיית המתים, והם אמרו שאם השם יכול ליצור אדם מכלום, ברור שיכול ליצור אותו גם מאפר. ראינו עוד שאלה ששאל מין את גביע בן מסיסה ואת התשובה שלו. בדרך אגב הבאנו שלושה סיפורים שבין גביע בן מסיסה ייצג את עם ישראל בתביעה שטבעו אותם הכנענים, המצרים והקוטים לפני אלכסנדר מוקדון. אחר כך היינו שלוש שאלות ששאל אנטונינוס את רבי ויצא מהם שהשם מניש ביחד את הגוף ואת הנפש בתחיית המתים. החמה שוקעת במערב כי משתחווה להשם, והנשמה נכנסת לגוף כבר מרגע הפקידה, ויצר הרע נכנס רק בלידה. אחר כך ראינו משני מקורות שכשיקומו לתחייה הם עדיין יהיו עם המומים שהיו להם לפני זה, ורק אחר כך הם יתרפאו. ראינו שליהודים אחרי תחיית המתים לא יהיה מוות, אבל לגויים כן. וראינו שלעתיד לבוא מצד אחד אור החמה והלבנה יגבר, ומצד שני הוא דווקא יתמעט מרוב האור הרוחני, אז או שכוונה היא לימות המשיח ואחר כך לעולם הבא, או שכוונה בתוך העולם הבא למחנה צדיקים ולמחנה שכינה כל טוב.